פרשת בלק, למה נקראה פרשה בתורה על שם אדם רשע?
שני נערים יהודים הולכים פעם באירופה, ופתאום הם רואים שלט על הקיר, יהודי שנכנס לכאן וממיר את דתו, מקבל $500. המוח היהודי מתחיל לעבוד, מהר אחד רץ פנימה, רוצה לבדוק את העסק, שעתיים עובר את הטקס, יוצא אחרי שעתיים, חבר שלו מתנפל עליו. נו, קיבלת את $500? אומר הנוצרי החדש, גם כן היהודים האלה, כל היום כסף, כסף. עם ישראל ידע לאורך ההיסטוריה איומים רבים, זוועות רבות, כל הסוגים, שונות ומשונות. פרו הטביע את הילדים ביאור, הרומאים והיוונים יצאו נגדנו בחרב ובחנית, בספרד אלו יהודים על המוקד, כל סוגי הזוועות, 400 בדין יהודים התנסו בהם. ובכל זאת, צריך להודות כי היה אחד שהיה מקורי במיוחד. בלק בן ציפור, מלך מואב, הלך על שיטה ייחודית, שיטה לא קונבנציונלית, שאף אחד משונאי ישראל במשך הדורות לא עשה אותה. הוא פשוט החליט להטיל עלינו לחש וכישוף, כן, פולסא דנורא במהדורה מוקדמת, להטיל לחש וכישוף על בני ישראל כדי לקלל אותם. אם כולם פגעו בנו באמצעים גשמיים, אז בלק בן ציפור החליט ללכת דווקא באמצעים רוחניים, באמצעים שלמעלה מהטבע, באמצעים מיסטיים. הוא מגייס את בלעם בן באור, מחשף זקן מארם נהריים, שיבוא ויקלל, מגיד עתידות זקן, שיבוא ויקלל את בני ישראל, ובלעם נענה ומגיע. הסוף ידוע שמאז יצא מתוק, ובמקום לקלל, בלעם מברך בברכות גדולות, שאפילו משה רבינו לא בירך בהם, מברך על הגאולה, על הגאולה העתידה, ועוד ברכות נפלאות שבני ישראל לא זכו להם קודם. דווקא בזכותם של בלק ובלעם. כאן נשאלת שאלה מאוד פשוטה, מיד שאתה מתחיל את הפרשה. א', מה זה בלק? מה זכה בלק שתיקרא הפרשה על שמו? ברק לכאורה כולו רע. הכוונה שלו היא רעה, לפגוע בבני ישראל, למגר אותם. אז מה התורה נותנת לו פרס וקוראת פרשה על שמו? ואם כבר, ואם החלטנו לתת לבלק את הפרס הזה ולקרוא את לקרוא פרשה על שם רשע, למה בלק? יותר מתאים לקרוא על שם בלעם. בסך הכל בלעם הוא הכוכב המרכזי של הפרשה. על בלק מסופר בתחילת הפרשה ולפרקים באמצעה, אבל הכוכב המרכזי הוא בלעם, הוא זה שעובר ממקום למקום, ורוצה לקלל ונתפס מברך, הוא זה שהקדוש ברוך הוא משוחח איתו ישירות, הוא הנושא, הוא זה שנותן את העצה הרעה בסוף הפרשה. אז אם כבר התורה מחליטה לקדש את הרשעים במרכאות, אז למה בלק? יותר מתאים לקרוא על שם בלעם. נכון, אבל בוא נדבר על הפרשה שלנו. למה לא בלעם? כותרת אמורה להיות, שם של פרשה אמור להיות כותרת הנושא המרכזי, לא לפרט אחד מתוך הפרשה. בפשטות, אפשר לענות מי שידבדף לסוף הפרשה, להפטרה שנקרא בסוף הפרשה, עשוי לקבל תשובה. בסוף הפרשה נאמר כך, מה יעץ בלק ומה ענה בלעם בן באור. הפרשה, הנביא מתאר לנו שבלק הוא היה היועץ, בשפה העדכנית, כן? בשפה מהעולם הפלילי, בלק הוא זה שהזמין את הפשע, הוא זה שהזמין את העבודה, ובלעם רק ביצע. בלעם רק היה שכיר חרב שעשה את העבודה בפועל. אז התורה רוצה להראות לנו עד כמה חמור זה שהזמין את העבודה. זה שיעץ, זה שיזם. לכן התורה קוראת את הפרשה על שמו של בלק באופן פרדוקסלי, כדי להראות לנו עד כמה הוא חמור. שבלק חמור יותר על פני בלעם שביצע את העבודה בפועל. כי זה שיוזם, זה שמזמין את העבודה, על שמו נקראת המלאכה. ולכן בפשטות כך אפשר לומר למה התורה קורא דווקא לבלק, כדי להראות לנו עד כמה חמור זה שביצע את ה... זה שהזמין את הפשע. כן.
אז אם אני מבין נכון, אז זה שקוראים פרשה על מישהו, זה לא
בלך המחמר. בינתיים, נמשיך. אבל כמו שאתה מיד אומר, זה הרי פרדוקס, הוא עשה דבר רע. אז אתה צודק. בדיוק בגלל הסיבה הזאת, אני לא אסתפק בתירוץ הזה. כמו שאתה אומר, כי הרי לקרוא פרשה בשביל לפגוע בו, פרשה מחמיאה, שם של פרשה מחמיא לו, שם של פרשה לא פוגע. מי שלא יקרא את הפרשה לא ידע בדיוק מה הוא עשה. לכן, זה קצת פרדוקס לבוא ולומר שהוא קיבל שם בגלל החיסרון שלו, בגלל העברה שהוא עשה. כמו שאתה אומר, זה קצת דחוק. לכן אנחנו דווקא בשיעור הזה ננסה לעשות את הקשה מכל ולמצוא טוב אפילו בבלק. לבוא ולומר בלק קיבל שם של פרשה לא בגלל הרוע שלו, אלא כי הוא נתן לבני ישראל מתנה. בלי לרצות, בלי להתכוון, הוא נתן לבני ישראל מתנה. ולכן הוא זוכה לשם של פרשה, לכותרת. המתנה שבלק נתן לבני ישראל היא שהוא לימד אותנו שרע יכול להוביל לטוב. כוונות רעות יכולות להוביל בסופו של דבר דווקא לתוצאה טובה, כמו שקרה אצל בלק. הוא מזמין את בלעם בשביל לקלל אותו, מבטיח לו הרבה כסף, לוקח אותו מהער הזה להער הזה, מהגבעה האסטרטגית הזו לגבעה האסטרטגית הזאת, כדי שיבוא ויקלל את בני ישראל, וזה לא הולך, ובלעם דווקא מברך, ואנחנו מחכים כל כך הרבה שנים לברכה הזאת של בלעם שתתקיים, לברכה על ביאת המשיח. קרא שכב כיעקב וכו'. אנחנו מחכים לברכה הזו. אז מבלק יצא דווקא דבר טוב, מהכוונות הרעות שלו, הם הובילו בסופו של דבר, בלי שהוא ירצה, לדבר טוב. ולכן התורה קוראת פרשה על שמו, כדי לחקוק את הרעיון הזה, שבעולם הזה, רע יכול להוביל דווקא לטוב. כוונות רעות, כוונות מושחתות, כמו של בלק, יכולות להוביל דווקא לתוצאות הפוכות שאף אחד לא ציפה להם, לתוצאות הטובות ביותר. כלפי מה הדברים אמורים? לכל יהודי יש בתוך הלב ידיד, ידיד טוב במרכאות, היצר הרע. זה הנפש הכי קרובה לכל אחד מאיתנו. השותף הכי קרוב, השותף הכי צמוד, זה היצר הרע. לאיפה שאדם לא הולך, לאן שהוא לא פונה, מה שהוא לא חושב, תמיד היצר הרע שותף, תמיד היצר הרע מביע את דעתו. אדם קם בבוקר ואומר לעצמו, היום אני הולך לבית כנסת להתפלל במניין, מיד עולה הבוקה, תחושה פנימית, אתה ממהר לעבודה. לא היום, תעשה את זה מחר. עדיף תגיע לעבודה חצי שעה קודם, זה מאוד חשוב, זה ימים עמוסים עכשיו. נו, אז אתה רוצה כבר להתלבש ולרוץ לעבודה. אז עולה לך תחושה פנימית, רגע, אל תרוץ לעבודה, עוד לא קראת את העיתון. ועיתון הולך עם קפה. ככה יצר הרע משגע אותך ומעכב אותך. בצהריים באמצע עבודה אתה רוצה להתפלל מנחה, לצאת מעבודת במנחה, אז בא יצר הרע ואומר, עכשיו זה לא הזמן, תעשה את זה מחר. וכך כל דבר, אדם רוצה לתת צדקה, אז היצר הרע לוקח את התפקיד של פקיד הבנק, ומזכיר לך שאתה באובר. כל מה שאדם יעשה, וזה הכל בעניינים של עשה טוב, עוד לא דיברנו על היצר הרע, הרע, האמיתי, שדוחף אותך לעשה רע, לדחפים, ליצרים, לנקמנות, לפגוע בזולת, להביט איפה שלא צריך, וכו', ידע איש נפש בהמתו. אז היצר הרע עושה כל מה שהוא יכול כדי לקלקל, כדי להכשיל, ולכאורה הוא הרע המוחלט. לכאורה הוא מכשול גמור, הוא השטן השחור, שהילדים חולמים עליו בלילה. אי אפשר למצוא בו שום טוב. אז מה הפירוש? מה באמת התפקיד של היצר הרע? לקלקל? להכשיל? זה התפקיד שלו במשחק? בשביל זה אלוקים נטע אותו בנו? בשביל להכשיל אותנו אפשר לומר דבר כזה? אפשר לומר שאלוקים ברא דבר שהוא כל כולו מכשול? כל כולו תקלה? רגע, כל כולו תקלה? זה הרי קשה לקבל את זה. למה כל כך קשה לקבל את זה? כי אנחנו יודעים, יש אקסיומה שהיא נכונה, שאדם נשפט לפי מעשיו. אם אנחנו רוצים לדעת אם ראובן הוא טוב או לא טוב, אנחנו מסתכלים על המעשים שלו. אם הוא עושה דברים טובים, אם הוא עוזר לאנשים מבוגרים לעבור את הכביש, אז הוא איש טוב. אם הוא עושה דברים רעים, אם הוא צועק בבית הכנסת, אז הוא אדם רע. המעשים של האדם בדרך כלל מעידים על אופיו, אנחנו לא רואים ללב, הקדוש ברוך הוא רואה ללב. אז בדרך כלל אנחנו שופטים את האדם לפי המעשים שלו. אז אפשר לבוא ולומר שהקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב המוחלט, הוא סמל הטוב, הוא הטוב השלם, עברה יצר שהוא כל כולו מכשול? עברה דבר כל כך מוכשר, כל כך מושחת? זה הפוך לגמרי מההיגיון, מטוב לא יצא רע. מאלוקים טוב מוחלט לא יצא יצור כל כך מושחת. אז מה עומד מאחורי היצר הרע? מה הוא בדיוק רוצה מאיתנו? לאן הוא רוצה להגיע? מה הוא רוצה להשיג? אם לא להכשיל ולא להתקיל, אז מה כן? אנחנו מוכרחים לומר שגם ביצר הרע הזה יש טוב. שהיצר הרע, כמו שאמרנו לגבי בלק, מוביל, אמור זאת, זאת אומרת, נועד להוביל לטוב. נועד להפיק מהאדם את המרב. נועד להפיק מהאדם את המקסימום. ואכן, היצר הרע בא לבחון אותנו. הוא אתגר שבא לוודא שאנחנו מסוגלים להתגבר, שאנחנו מחוברים לטוב בפנימיות. כשאדם עושה טוב, אין לאף אחד אפשרות לדעת למה הוא עושה טוב. האם הוא עושה את זה מסיבות חברתיות, כי ככה יותר פופולרי? האם הוא עושה את זה כי ככה הוא חונך בבית? האם הוא עושה את זה פשוט כי זה הטבע שלו? אין לנו שום אפשרות לדעת למה הוא עושה את זה, האם עומד אינטרס מאחורי זה. יצר הרע, הוא מאפשר לנו, היצר הרע מאפשר לנו לדעת האם באמת האדם מחובר לטוב, האם הוא עושה את זה באמת מתוך תוכו, מפנימיותו, או שזה זמני, או שזה מושאל, או שזה אינטרסנטי בגלל כל מיני סיבות. אז זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, בסופו של דבר בשביל לבחון אותנו, ולהוביל את תוצאות טובות, ולהכריז עלינו בסופו של תהליך, ככאלו שהתגברו על היצר הרע, ככאלו שמחוברים לטוב בפנימיותם, כאלה שהם נחושים, שהם באמת, הם אכן טובים בתוך תוכם. יש מדרש מאוד מעניין, שהוא מדרש פליאה ממש. המשפט האחרון שאלוקים אומר במעשה בראשית, ביום השישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. פתאום הוא אומר טוב מאוד. פתאום הוא מתלהב עם מה שהוא עשה, בסוף היום השישי. אומר המדרש מיד, מה טוב מאוד? עד עכשיו היה כי טוב, וירא ויהי בוקר, ועכשיו נהיה טוב מאוד. מה כל כך אקסלנט? מה כל כך מושלם? כן? אוקיי, יפה, זה פירוש יפה. המדרש אבל אומר, זה מדרש שכתוב בכמה מקומות, מדרש רבה במדרש תנחומה, הוא חוזר על עצמו בכמה וכמה מקומות. המדרש אומר כך, טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר הרע. על מה אלוקים אמר, וירא את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? על היצר הרע. כשהוא ברא את היצר הרע הוא אמר, מושלם, פרפקט, לזה חיכיתי, טוב מאוד, מה שהוא לא אומר על היצר הטוב. זה מדרש פליאה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים זה מובן, היצר הרע אמור להפיק מהאדם את המרב. אמור לעשות אותו טוב מאוד. לא טוב רגיל של שגרה, של יום יום, של חינוך מהבית. טוב מאוד. טוב שבא מתוך תוכחה, טוב שמעיד שאתה אכן טוב. ואת זה רק היצר הרע יכול לעשות. זה רק המבחן של היצר הרע יכול לעשות. הזוהר מביא לזה משל נוקב, נוקב מעין כמותו. האדמו"ר הזה כן מביא אותו פעמיים בתניא, זאת אומרת רק רומז עליו, לא מביא אותו, אבל מי שיפתח את הזוהר בפנים יראה את זה. וגם בזוהר זה כתוב בקצרה. המשל הולך כך, היו היה מלך, שהיה לו בן יחיד, והבן היחיד הזה היה אמור לרשת את המלך בבוא היום. אז כבר מגיל צעיר, המלך לוקח לו את המורים הטובים ביותר, האיכותיים ביותר, משלם להם הרבה כסף כדי שהבן אכן יהיה מלומד ומחונך, ויודע ספר ויודע הליכות, שאכן יהיה ראוי לנהל את הממלכה. ובאמת המלך רווה מהילד הרבה נחת. הילד משתף פעולה עם המורים שלו, ואכן מביא נחת. זה ילד שכולם יודעים שהוא אכן ראוי לרשת את המלוכה. אבל יום אחד בגיל 15, או בגיל 18, או בגיל 20, שהילד מתבגר, ומגיע הזמן שהאדם כבר מתחיל לעשות מה שהוא רוצה, ולא רק מה שהוא חונך מהמורים הטובים שלו, והמלך מתחיל לקבל שמועות, מגיעים אנשים שעוקבים אחרי הילד, שלא אל הנער הזה התפללת. הילד מפוקפק, הילד מסתובב במקומות לא מתאימים, הילד לא מחונך, והמלך ניבה לשמוע את זה. כי א', מדובר בבן יחיד, אבל יותר מזה, מדובר בילד, בנער שאמור לרשת את כל הממלכה האדירה הזאת. אז מה, אז בידיים של אדם מפוקפק, המלך יפקיד את הממלכה? יפקיד עשרות מיליונים של אנשים? יפקיד שטחים כאלו? אז המלך הולך על צעד נוראי. הוא לוקח אישה חוטאת שתפתה את בן המלך, והוא מחכה לתוצאות. לשמוע האם בן המלך נגרר אחריה, או שהוא אמר לא, זה לא בשבילי, אני בא מבית טוב, אני לא עושה דברים כאלה. זה המשל שאומר הזוהר הקדוש, עד כאן המשל. עכשיו בואו ננסה לחשוב בעצמנו. באותם שעות שבן המלך מסתובב באותם מקומות, מה קורה עם המלך? הוא הולך בבית מתוח, ואם הוא יודע פרקי תהילים הוא מתפלל שהבן יעמוד בזה, שהבן ישלוט בעצמו, שהבן לא יתפתה, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם. הניסיון לא נועד להכשיל את הילד, להפך, כמו שאמרת, הניסיון נועד להוכיח לכל המלעיזים שהבן הזה אכן ראוי. ההפך הגמור מלהכשיל, להפגין לאין כל שמדובר באדם ראוי. ואכן, כשהוא שומע, כשהוא מקבל את התוצאות שבן המלך דחה את ההצעה, אז הוא קורא לנוטריונים שרשמו את הצבא. כי הוא יודע שיש לו בן ראוי, יש לו יורש שמסוגל, שראוי לרשת אותו. זה רק הניסיון יכול לתת. איפה זה במוחש? תגידו, זה תיאוריה? אז הנה, יש לנו דוגמה מפורשת בתורה שבכתב, בתורה עצמה. זה לא רק מדרש, זה בתורה. רש"י אומר לנו, רש"י מספר לנו בפרשת וירא, על הניסיון הקשה בהיסטוריה. הניסיון של אברהם, לך תעקוד את יצחק, עקדת יצחק. הניסיון הקשה ביותר שאדם נוסה בו ויכול להתנסות בו אי פעם. א', כי אברהם היה הראשון שהתנסה. ולהיות הראשון זה הכי קשה. להיות הראשון שבא ואומר, אני קשור לקדוש ברוך הוא, זה קשה מאוד. וגם הניסיון עצמו היה קשה ביותר. בנך, יחידך, אשר אהבת, שנולד אחרי 100 שנות המתנה. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, לך תשחוט את הבן. תעקוד אותו ותשחוט אותו על גבי המזבח. הלכה השושלת, הלכה ההמשכיות, הלכה הארץ המובטחת. הלך הכל. בעצם הלך הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי מה יש לאברהם אחרי כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו עם הבן הזה, והוא הולך ושוחט אותו. אז מה יש לו עוד אחר כך? ואברהם הולך ועושה את זה. אז אומר לנו רש"י דבר מדהים, למה קרה הניסיון הזה? מה, הקדוש ברוך הוא רצה להפיל את אברהם? מה הוא רצה? אז אומר שם רש"י, והיא אחר הדברים האלה, אחר איזה דברים? שאברהם עשה סעודה והקריב פר אחד, בא השטן לקדוש ברוך הוא ואמר, אברהם לא קשור אליך, הוא הקריב לפניך רק פר אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני מבקש ממנו להקריב את בנו, והוא יקריב לפניי. לא פר אחד ולא 10 פרים. אני מבקש ממנו להקריב את בנו, יחידו, אהובו, והוא יעשה את זה. אז הניסיון הזה יצא לדרך בשביל להראות לשטן את הכוח של אברהם. בשביל להפגין את הטוב של אברהם. ואם למישהו זה לא מספיק, אחר כך כתוב, כך נע את בנך. שואל רש"י, מה זה נע? נע זה בקשה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש, הקדוש ברוך הוא מצווה. ממתי נאמר נע? בשום בקשה אחרת, הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו. מלך, מלך מצווה. מלך פורץ גדר. מה זה כך נע? אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בבקשה, עמוד בזה הניסיון, שלא יאמרו, אין ממש בניסיונות הקודמים. שלא יאמר השטן שכל הניסיונות הקודמים שעמדת בהם, זה היה מבחינת מצד אינטרסים. מצד שהיה חשוב לך למצוא חן בעיני נמרוד וכולי, כל ההסברים שכתובים בזה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיון, ומה? כביכול השפתיים שלו ממלמלות? תעמוד בניסיון, כדי שאוכל לקדש אותך בעיני העמים. אז זה התכלית של היצר. ואיפה זה כתוב ממש במפורש? כתוב בתהילים, נתת ליראיך נס להתנוסס. אומר המדרש, מה זה נתת ליראיך נס להתנוסס? מה נתת להם שבו הם מתנוססים? נס לשון ניסיון. הניסיון, נתת אותו ליראיך כדי שיתנוססו, כדי שגדולתם תרקיע בעיני כולם. ואומר המדרש, מה זה נס? כמו נס ודגל שמניפים על גבי ספינה. על גבי ספינה מניפים נס, להראות לכולם שזו הספינה המלכותית, זו הספינת הצי המלכותי, זה הצי, זה הארמיה השלישית, הארמיה הרביעית, הארמיה המלכותית. אז הנס הוא בשביל להראות לכולם, הדגל להראות לכולם את העוצמה של הספינה. וכך הניסיון הוא בשביל לגרום לאדם להפיק מעצמו את המרב, לגרום לאדם להתגבר ובאמת להוציא מעצמו את הכי טוב שאפשר. אני רוצה לספר בעניין הזה כמה סיפורים כדי באמת להתחבר לזה מההיסטוריה. א', סיפור שמובא בזוהר, בספר קו הישר, שהוא מפרש יותר את הסיפור הזה. כולנו מכירים את המילה עזאזל. אנחנו מאחלים באהבה גדולה, לך לעזאזל. מה שורש המילה עזאזל? היה שעיר לעזאזל בבית המקדש, היו זורקים אותו מאחורי הערים. מה זה עזאזל? מתברר שהיו שני מלאכים, שלאחד קראו עזה, כן, הדגשה במקור, ולאחד קראו עזאל, עזה ועזאל. ועזה אולי, ושני המלאכים, לפני המבול, כשהקדוש ברוך הוא היה כביכול מתוסכל מהמצב שהוא צריך ללכת להחריב את העולם, באו אליו שני המלאכים האלה ואמרו לו, ריבונו של עולם, מה אתה מופתע? אמרנו לך מראש, כשבראת את העולם, שזה האדם. מה אנוש כי תזכרנו? זה האדם, אין הרבה על מי לבנות. אל תהיה מאוכזב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ככה אתם מדברים? תרדו לעולם ונראה מה אתם שווים. תעמדו אתם בניסיונות של האדם, ונראה אם אתם שורדים. אין בעיה, הם מלאכים, הם סומכים על עצמם. אז הם ירדו למטה, והקדוש ברוך הוא ניסה אותם בכמה ניסיונות קשים, והם לא עמדו בניסיונות, והם חטאו בצורה החמורה ביותר. אז מסופר שהקדוש ברוך הוא לקח את אחד, קשר את שניהם בקשר של כישוף, של שם המפורש, לא כישוף, של שם המפורש, להבדיל, וקשר של לחש, של שם המפורש, ועזאל התנגד, אז הקדוש ברוך הוא זרק אותו מאחורי הרי החושך. אז זה השורש. לך לעזאזל, הכוונה לך לאותו מקום בהרי החושך, ששם אלוקים זרק את המלאך ההוא עזאל. למה שהוא לא עמד בניסיון? אז זה סיפור ראשון שהניסיונות הם להפך, הם מתוך תקווה שהאדם מתגבר, שאדם מפיק מעצמו את המרב. סיפור שני, הרבה הרבה יותר מאוחר. סיפור שהיה עם רבי שלמה, עם רבי יצחק, אבא של רשי. רשי נקרא רבי שלמה יצחקי. שלמה פעם היו קוראים על שם, את המשפחה על שם האבא. רבי יצחק הזה, אבא של רשי, היה ישני. אני מרוד. אדם מומלל, בלי מזל. כל מה שהוא עשה לו, הצליח לו. כל עבודה שהוא ניסה לו, הלכה לו. ועיקר, אם עוד חסר צרות, לא היו לו ילדים. איש בלי מזל. יום אחד הוא הולך על שפת הנער, שם בין החולות, ופתאום הוא רואה מבצבצת, מבצבץ מתוך החולות, אבן. הוא מכניס את היד, מוציא אותה. זה לא אבן, זה מילון. אבן יקרה, אבן ממש, כמובן מלוכלכת, צריך לתש אותה, אבל אפילו אדם שלא מבין, שירוק לחלוטין ואבנים טובות כמוהו, הבין שהוא מחזיק ביד אוצר, שהחיים שלו השתנו. שהוא הפך בזה הרגע למיליונר. הוא הולך לצורף המקומי, כמו בסיפורים, הצורף אומר לו, זה גדול עליי, אני לא מתעסק עם אבנים כאלה, לך לעיר הגדולה, הולך לעיר הגדולה, שורחים אותו לאוצר המלך. והוא מבין שיש לו אוצר אדיר ביד. תוך יום יומיים כל העיתונים על היהודי המסכן שמחזיק בבית את האוצר הכי גדול. והסיפור הזה מגיע לקיסר צרפת. קיסר צרפת שומע שבעיר טרויש יש יהודי עם אבן יקרה, אבן נהדרת. והוא רוצה את האבן, כי בחצר הוא הקים פסל. ולפסל היה חסר בעין שמאלית, כן? הפסל העיניים היו מאבנים יקרות. ולא היה לו עין שמאלית לפסל, הייתה חסרה לו אבן יקרה. והוא לא השלים את הפסל. והנה הוא שומע שבעיר טרויש יש אבן יקרה, מדהים, משלים את הפסל. אז הוא שולח ארבעה חיילים ואת שר האוצר שלו, שילכו ליהודי, יציעו לו כל הכסף שיבקש, ולקחת את האבן בשביל הפסל של המלך. הם הולכים מטרויש, מגיעים לבית של רבי יצחק, דופקים בדלת, אומרים לו, שלום, אנחנו מאוצר המלוכה, אנחנו רוצים את האבן. מה יש לכם עם האבן? אז הם אומרים לו, בשביל הפסל של המלך. הוא שומע את זה, ליבו צונח, זה מה שחסר לו. הוא ישלים את הפסל של המלך. בשביל זה הוא מצא את האבן הזאת. אז הוא מנסה להתחמק, אני צריך את האבן, אני לא רוצה למכור אותה, אני רוצה לשמור אותה לילדים, אני רוצה שהם ייהנו מזה. אבל הם לא מוכנים לשמוע, המלך זה מלך, אנחנו רוצים את האבן. אין לו ברירה. עולה איתם על אונייה שהם הביאו איתם, ונוסע לארמון המלך. בדרך, הוא קם מהמושב של האונייה, מוציא את האבן מהכיס, כביכול, בכדי לראות אותה לאור השמש, הכי בוהקת, ואז, כביכול בלי כוונה, הוא זורק את האבן למים. ואין אבן. הוא התחיל לצעוק ולצרוח, והם צעקו וצרחו, אבל זה כבר חלב שנשפח. אין מה לעשות, אין אבן. והוא הגיע לקיסר צרפת וכולי, אולי פיצה אותו, שלא פיצה אותו, לא חשוב. ראו משמיים את המעשה הזה. איך יהודי אני מרוד, מבטר על אוצר יקר, למה? כי הוא לא רוצה לסייע לפסל של מישהו אחר, לא פסל שלו. הוא לא הלך לשאול רב, הוא לא חיפש היתרים, לא חיפש קולות, הוא פשוט אמר לא, בצורה נחרצת. ככה לעמוד בניסיון, ככה לעמוד ביצר הרע כזה? החליטו, אתה ראוי שירד אצלך בבית בן, ולא סתם בן, רבי שלמה יצחק, רשי, גדול פשטני המקרא. אז הרשי הזה ירד לעולם בזכות עמידה בניסיון. אז הנה, כמו אצל בלק, שרע, כוונות רעות, כוונות מושחתות, יכולות להוביל בסופו של דבר, דווקא בלי כוונה לה, טוב הכי גדול. וסיפור אחד עכשווי, תמיד אנחנו מחפשים משהו עכשווי, אז מספרים, אני לא ראיתי את הסיפור הזה כתוב, אבל כך מספרים, שלפני כמה וכמה שנים, אז עבר אצל מישהו, אצל הרבי בדולרים, ביום ראשון, עבר יהודי. ואומר לרבי, רבי, אני הולך להתחתן עם גויה. כך הוא אומר לרבי. רבי נותן לו דולר, ואומר לו, אני מקנה בך. כי אני חושב על, עם איזה ניסיון אתה צריך להתמודד, אז אחרי שתעמוד בו, לאיזה גבהים תגיע. אני מקנה על ההזדמנות שיש לך. אז הרבי רואה ביצר הרע, יצר הרע להתחתן עם גויה, לא יצר הרע ארטילאי, תיאורטי, מופשט, יצר הרע שהוא בא לידי פועל. הרבי רואה ביצר הרע הזה הזדמנות, בא לקלל ויצא מברך, הוא רואה כאן הזדמנות להגיע לשיאים, לבוא ולהפגין את הטוב שלך לעיני כל. אז זה הפן הראשון שאמרנו שמרע יכול לצאת טוב, שהיצר הרע יכול להוביל לטוב, כי כשאתה מתגבר, כי היצר הרע נועד שתתגבר עליו. וכשאתה מתגבר אז נס להתנוסס, זה נס בדגל. עניין שני, שהוא מאוד יפה. יצר הרע מלמד אותנו להעריך את הטוב. כשאדם חוטא, אחר כך הוא יודע להעריך יותר טוב את הימים הטובים שהיו לו. הוא מתגעגע אליהם, הוא נזכר בהם בהרגעה, בימים טובים, בימים שהוא בא לבית כנסת עם כוונה. ולא רק זה, הרע מעורר בו צמאון. כשאדם חוטא, אז דווקא הרע הוא סוג של מקפצה שגורמת לך לרצות להיות יותר טוב. ושלמה המלך אומר, יתרון האור מתוך החושך. את האור, את החוכמה, יודעים להעריך דווקא אחרי החושך. אפשר לראות את זה במציאות. העשירים הגדולים בעולם, הפוליטיקאים הגדולים בעולם, רובם המוחלט באו מבתים מהשכבה התחתונה ביותר, מי שיקח את הנשיאים האחרונים של ארצות הברית, טוב, חוץ מבוש, אבל קלינטון ובוודאי האפרו-אמריקן, בוודאי שהם באו, ההיסטוריה שלו הוא בא מהזבל. הוא ממש, הוא באו, קלינטון גדל בבית הרוס, אובמה בוודאי גדל בלי אבא בכלל, ואימא שהתגלגלה. אנשים שבאו ממקום הכי נמוך, ודווקא הנמיכות גורמת להם לרצות לזנק, גורמת לרעב, לצמא אדיר, של להצליח, של להראות לכולם את היכולות. וככה זה גם ממש בחטא, שהיצר הרע אחרי שחטאת, קודם דיברנו לפני שחטאת, כשאתה מתגבר, אבל אפילו חלילה כשחטאת וכל אחד הרי חוטא, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, דווקא הרע הזה יכול לגרום לך לפעמים לבוא ולומר, אני עכשיו מקצין את ההתנהגות שלי, אני עכשיו ניזהר בדברים שלא ניזהרתי אתמול, אני אזהר יותר, אני אקרא פחות עיתונים, אני אשב פחות באינטרנט, בשביל פחות לחטוא. דווקא הרע, דווקא הירידה, גורמת לך להתאמץ יותר. יתרון האור מתוך החושך. איפה הדוגמה לזה בחז"ל? כל דבר הרי צריך להיות מעוגן בחז"ל. אז כולנו מכירים את הסיפור, רבי אליעזר בן דורדאיה. רבי אליעזר בן דורדאיה, בעל התשובה המפורסם בהיסטוריה, הגמרא במסכת עבודה זרה, מספרת על יהודי בשם אליעזר בן דורדאיה, שהיה החוטא הגדול בדורו. לא היה מקום של פריצות שהוא לא היה בו. ועד כדי כך שכשהוא שמע שמעבר לים יש מקום כזה, אז הוא הלך ונסע והוציא כסף. היצר הרע שלו פשוט עבד בשעות נוספות. זה היה משהו נורא. ויום אחד אומר לו אדם, אליעזר בן דורדאיה, לך אין תקנה לתשובה. אתה כבר לא תוכל לשוב. אתה אבוד. הוא שומע את זה, המשפט הזה מזעזע אותו, כי לכל חוטא יש תקווה שזה לא הסוף, שזה זמני, שזה הרעי, שזה חולף. אבל הוא שומע מבן אדם שאתה אין לך תשובה. וזה זעזע אותו. החוטא הזה הזדעזע מהרעיון שאין לו דרך לתשובה. אז הוא הולך בין הערים, ככה גמרא במסכת עבודה זרה דף י"ז מספרת, סיפור ארוך ומזעזע ממש. הוא מתיישב בין שני ערים גדולים, ואומר, שמיים והארץ בקשו עליי רחמים. עונים לו השמיים והארץ, עד שאנחנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. גם לנו יש, גם המשאלות שלנו לא מתקיימות במילואן. אז הוא אומר, שמש וירח בקשו עליי רחמים. אז גם השמש והירח עונים לו באותה תשובה, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. והוא מבקש מהכוכבים ומהזלות ומהערים ומהנערות, מכל גרמי הטבע, מכל אבירי הטבע, מכולם שיש להם הרי, לכל גרמי השמיים, הרי יש איזו קרבה לקדוש ברוך הוא, השמש והירח, שמש ומגן השם אלוקים, יש להם הרי כוחות. איך נולד העניין של העבודה זרה לכוכבי השמיים? כי יש להם כוחות. אז הוא פונה אליהם שהם ייצגו אותו, שהם יפנו לקדוש ברוך הוא ויתירו עליו רחמים. והקדוש ברוך הוא עונה, והם כולם מתחמקים ואומרים לא, הם לא ראו צורך, לא ראו סיבה להתאמץ בשבילו. ואז הוא אמר, מעתה אין הדבר תלוי אלא בי. והוא התחיל לפקוט עד שיצאה נשמתו בבחייה. הנשמה שלו יצאה מרוב כאב, מרוב צער על המצב שלו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדאיה מזומן לחיי העולם הבא. ואז כשסיפרו את הסיפור הזה בפני רבי, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. תראו, אליעזר בן דורדאיה הזה, שלא היה מקום של פריצות שהוא לא היה בו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דודאי מזומן לחיי העולם הבא. ולמה? בגלל הצמאון הגדול. והצמאון הזה, למה התעורר? בגלל שפל המדרגה שהוא היה בו. סביר להניח שאם אליעזר בן דודאי לא היה חוטא כל כך, היה אדם רגיל מן השורה, הוא גם לא היה מגיע לשיאים כאלו. הוא לא היה מגיע לפסגות כאלה. הוא היה חי חיים בינוניים, כמו כולנו. מה גרם לו להקצין? דווקא הנמיכות שהוא ירד אליה. ועכשיו אנחנו מבינים את המשפט, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים, יכולים לעמוד. כי הצמאון של בעלי התשובה, הצמאון של מי שבורח מהרע, הרעב של מי שידע רע, הוא רעב שאין אותו לצדיקים הגדולים. כי התחושה, הבריחה הזאת, התחושה הזאת שיש בתוך החרה, גורמת לך לרצות ולזנק. וזה הכוח, זה עוד תוצאה טובה שבאה באופן פרדוקסלי, דווקא מהיצר הרע. ועוד דוגמה, הרבי בשיחות שלו, הסיפור הזה עם אליעזר בן דודאי זה סיפור מוכר ומתקבל, אבל הרבי מוצא עוד מקום, תופעה כזאת שהייתה עם כלל ישראל. לא עם אדם אחד יחיד פרטי. כלל ישראל שהתעוררו דווקא מרע, דווקא ממצב גרוע. כולם מכירים את הסיפור עם אליהו הנביא בהר הכרמל. כן, המלך אחאב ואיזבל בערך 100 שנים אחרי בניין הבית הראשון. זה היה אחרי שהחלו מלכי ישראל, מלכות יהודה וישראל פורקה לשניים. היה מלכי יהודה ומלכי ישראל, איזבל הוא אחאב הוא מלך ישראל. והוא מסית את העם כולו לעבוד את הבעל, לעבוד עבודה זרה. וכולם נתפסו בזה, כולם נתפסו אחרי הבעל הזה, אחרי העבודה זרה הזו. וזה כבר נהיה נורא, וליהו הנביא שהוא היה אז הנביא באותו זמן, מנסה לשכנע את איזבל, מנסה לשכנע את אחאב, שירדו מזה, ואין לי מי לדבר, הם היו רשעים, מרושעים, הייתה להם שליטה חזקה בעם, ואין לי מי לדבר, הם לא רוצים לעזוב את הבעל, והעם כולו נעה אחריהם. ואז הוא מחליט לעשות משהו שלפניו לא היה כמוהו ואחריו לא היה כמוהו. הוא מחליט להעמיד למבחן פומבי את הצדק של הבעל, את האמת, לדעת מי האמת. הבעל הוא הקדוש ברוך הוא, למבחן פומבי בפני כל ישראל. והוא סמוך ובטוח שהתוצאות יהיו חיוביות. אז הוא קורא את כל עם ישראל ואת אחיו ואת איזבל, את כולם להר הכרמל, להר גבוה, שכולם יוכלו לראות. ובראש ההר הוא אומר לאחיו, אתה תעלה בעל, אתה תעלה פר לקורבן בשם הבעל, ואני אחריך יעלה קורבן בשם האלוקים, בשם הקדושה, ונראה לאן תרד האש מן השמיים. נראה מי האמת, מי צודק. ואחאב מוכן לדיל. למה הוא מוכן? למה הוא לא פוחד? הוא הרי יודע את האמת שזו עבודה זרה, שהוא חוטא. כי אחאב סיכם עם מישהו, היה לו את העוזר האישי שלו, שהוא יישב שם מאחורי הקורבן, מאחורי המוקד, איפה שמעלים את הקורבן, והוא יצית אש. ברגע שאליהו נותן את האות, שתרד האש מן השמיים, אז אותו חברמן יצית אש שם מאחורי הקורבן, והאש שלו תוצאת ראשונה, תדלק ראשונה. מגיע הרגע הזה, עומדים בשני הצדדים, עם ישראל מצד אחד, אליהו בחור בודד עם אלישע מהצד השני, והמלך כמובן במרכז העסק, ואליהו אומר, תהיו ראשונים ותרד האש בקורבן שלכם, והאש לא יורדת. מה שקרה, שאותו בחור הקיש אותו נחש, והוא לא יכל להדליק את האש. אותו בחור שאמור להדליק את האש על הקורבן של הבעל, הקיש אותו נחש. הקדוש ברוך הוא שלח נחש שיקיש אותו, כדי שהניסיון ייגמר טוב. וכולם רואים שהבעל, שזה לא עובד, שאלוקים לא משתף פעולה, שהאש לא יורדת. ואז מגיע תורו של אליהו, והוא מדליק את האש, והעם כול, הוא לא מדליק את האש, הוא מבקש, ריבונו של עולם, עשה עמדי חסד שתרד אש מן השמיים, ויורדת אש מן השמיים. ומה התגובה של בני ישראל? הם צועקים פעמיים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. למה פעמיים? פעם אחת לא מספיקה? אומר הרבי, פעם אחת בגלל האכזבה מהבעל. האכזבה מהבעל גרמה לאולטרה צימאון, גרמה לצימאון טורבו, לצימאון חזק, שאתה רואה אם רק אליהו היה מדליק, יפה, זה עובד, נו אליהו, אני אוהב אותך. אבל כשאתה רואה גם את ההפך, כשאתה רואה שאצל הצד השני זה לא עובד, כשאתה רואה את הנחיתות של הרע, זה גורם לך לצימאון עודף. וזו המעלה השנייה שיש ביצר הרע, של יתרון האור מתוך החושך, שדווקא החושך גורם לאדם לראות יותר טוב את האור, גורם לאדם להכיר יותר טוב במעלה של האור. לפעמים אנחנו לא מספיק מעריכים את האור שיש לנו פה. אבל אחרי שיש הפסקת חשמל, לפעמים אתה לא מעריך את אפילו את התורה ומצוות שלנו אנחנו לא מעריכים לפעמים. מה אנחנו כבר עושים? אנחנו כבר שמים. אם יום אחד תרד חלילה, אתה פתאום תשים לב עד כמה אתמול היית טוב. עד כמה אתמול היית גבוה. יתרון האור מתוך החושך, דווקא הרע גורם לאדם לעודף צמאון, לעודף רצון להתקדם. וזו אם כן הסיבה שהפרשה נקראת על שם בלק, ללמד אותנו שמרע יכול לצאת טוב, כמו שקרה אצל בלק בעצמו. למעשה, כל דבר צריך להיות הרי קשור למעשה. התוצאה הישירה מהרעיון הזה שאנחנו מדברים, הוא שצריך לחשוף את הרע. צריך להתייחס אליו נכון. צריך לקחת את היצר הרע פחות ברצינות. אנחנו שומעים את היצר הרע בתוכנו, ואנחנו מתייחסים לטענות שלו ברצינות. הוא אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, ואנחנו לוקחים את זה ברצינות, אנחנו לא מספיק מבינים, ואנחנו שוכחים שמדובר רק בניסיון. רק בפיתוי. רק בניסיון להסיט אותך מהדרך. מדובר בטיפשות, בדבר לא נכון, בקושי מדומה, שאמור להסיט אותך מהדרך. ואנחנו במקום להתגבר, במקום לומר, לא, זה ניסיון, זה שקר, אני לא אתפתה, אנחנו לפעמים נופלים. אז האתגר האמיתי מול היצר הרע הוא לחשוף אותו. הוא לדעת שהאיש הזה לא מדבר היגיון, האיש הזה בא להכשיל אותך. היצר הזה, הדחף הזה, הוא דחף של כישלון. והנקודה השנייה היא להבין שהוא לא כזה חזק כמו שהוא עושה את עצמו. יצר הרע מדבר ומדבר ומדבר, אבל מסתבר שהוא רק פרומו, הוא רק מבוא לקראת הדבר האמיתי. הוא רק מכשול. אם נרצה משל פשוט לזה, כשחבר'ה הולכים לצבא לטירונות, אז בטירונות הקרבית בסוף יש מסע קומטה, מסע קשה ומעייף. עכשיו, אם הבחור בא מבית של חיילים קרביים, והוא יודע, הוא בא מוכן מראש שמערימים עליו קשיים כדי לבחון אותו, אז הוא לא מתפעל. אז כל קושי הוא שמח איתו, כי אחרי שהוא יעבור את הקושי הזה, כולם ידעו עד כמה הוא גדול. אבל אם הוא דור ראשון בקרבי, מה הוא עלול לחשוב? המפקדים האלה סונים אותנו, שמו לנו דברים רעים כדי להכשיל אותנו, כדי להפריע לנו. כשאתה יודע מי הוא היצר הרע, שהוא רק ניסיון, הוא רק פרומו, הוא רק מבוא לקראת היצר הטוב, אז אתה דוחה אותו, קל לך להתמודד אותו, אתה לוקח אותו פחות ברצינות. וזה העניין הראשון בהתמודדות עם היצר הרע, לחשוף אותו. לדעת שלא מדובר בקרקע מוצקה, לא מדובר בתחנה סופית, מדובר בסך הכל בתחנת ביניים, במבוא לקראת הדבר האמיתי. כשאברהם אבינו הולך לשחוט את בנו, זה כל כך יפה, המדרש אומר שפתאום באמצע הדרך הוא הולך מבאר שבע לירושלים, דרך מוכרת, הוא עשה אותה כל כך הרבה פעמים, לכיוון נהר המוריה, ופתאום משום מקום צץ לו נהר מול העיניים. יש לו נהר, הוא לא יכול לעבור. מה התוצאה הראשונה צריכה להיות? לחזור הביתה, לבוא ולומר, אני אבוא מחר, שהשלגים יופשרו. אבל לא, אברהם ממשיך הלאה. למה? כי אברהם יודע שזה הכל אשליה. שהניסיונות האלה זה אבנים שהציבו בצד הדרך כדי לבחון אותך, כדי לראות אם אתה חזק. אז הוא לא מתפעל, אז הוא ממשיך הלאה בכל הכוח. אני רוצה לומר משהו קצת פיקנטי, אבל בשמחת תורה היה מנהג אצל הרבי שהוא היה מקבל את אנשי השגרירות הישראלית לביקור. בלילה השני של שמחת תורה בניו יורק יש הרי, כמו בחוץ לארץ בכלל, יש שני ימים חג. ואנשי השגרירות הישראלית בוושינגטון, בניו יורק, היו עושים רק יום אחד חג. אז ביום השני, בלילה השני, בשעת ההקפות, הם היו באים לרבי לדבר איתו. השגריר, הקונסול וכו'. מהאום, מוושינגטון, מניו יורק. בשנת תשמ"ה הגיע השגריר דאז, בנימין נתניהו. והוא הגיע עם כל הצוות של הפמליה, והוא עמד ודיבר עם הרבי 45 דקות. לא ידוע לנו הרבה על מה שהרבי דיבר איתו, אבל יש משפט אחד שיודעים אותו מביבי, והוא הרבה פעמים חזר אותו, גם עכשיו, בפעם האחרונה שהוא היה באום, אז אחרי הנאום הוא גם חזר עוד פעם על מה שהוא שמע מהרבי. והרבי אמר לו משפט מדהים, משפט שהוא נצח, שכל אחד צריך לקחת אותו בחיים. הרבי אמר לו, אתה הולך לבית השקר הנצחי. הוא אמר לו על האום, המקום הזה זה הרי המקום של השקר המוחלט. מקום שיש יהודי אחד, איפה יש עוד כבשה אחת בין 70 זאבים? כי פשוטו, יהודי אחד בין 400, כמה יש שם אנשים גויים שרובם יש שם רוב אוטומטי נגדנו. וכעת אדם יכול להתבלבל, מה אני יכול לעשות עם כל השקר, עם כל הרע הזה, עם היצר הרע הזה שלא מפסיק להפריע. אומר לו הרבי, תדליק נר אחד של אמת, והוא יסלק את כל החושך. תגיד את האמת בתוקף, וטבע האמת שהיא חזקה יותר מהחושך. זה יתרון אור מן החושך. אתה מדליק נר אחד קטן פה באולם, זה מאיר מסביב בצורה מאוד, מאוד רחבה, זה לא מובן. אין שום דבר בטבע שכשאתה שם אותו בנקודה מסוימת, הוא מתפשט למקום כל כך רחב, שלא בערך לגודל שלו. רק האור. למה? זה לא בגלל האור, זה בגלל החולשה של החושך. כי החושך הוא לא עמיד, החושך הוא אשליה, החושך הוא שקר. החושך נשען על זה שאנחנו לא יודעים מי הוא, כי אותו בחור שמגיע למסע קומטה ולא יודע שמנסים אותו. הוא חושב שהרע הוא בשביל להכשיל אותו, הרע הוא בשביל להוציא אותו מהטירונות. אז הקטע הראשון עם הרע זה לדעת שאתה מחזיק נר של אמת, והרע הוא רק אשליה. הוא אמור ליפול מאליו, להסתלק מאליו. וזה מביא אותנו בצורה ישירה ל-י"ב בתמוז. השבוע, בסוף השבוע, יום חמישי ושישי, אנחנו נחגוג את ימים י"ב י"ג בתמוז, ימי הגאולה של הרבי הרייט, הרבי הקודם לבית חב"ד. הרבי הקודם היה ברוסיה בתקופה בשנים הראשונות של השלטון הקומוניסטי. בשנים שבהם השלטון הקומוניסטי השתולל, שכל לילה הרגו אנשים בלי, ממש בלי חשבון. תוך כמה שנים סטלין חיסל, אז הוא עוד לא היה ממש המזכיר הכללי, אבל הוא תוך כמה שנים חיסל את כל האליטה הרעיונית של רוסיה, של רוסיה כולה. תוך כמה שנים נהרגו כל הרופאים והמדענים והמשוררים והסופרים והעיתונאים, כל מי שהיה מסוגל לחשוב, חוסל. ובתתוו בתמוז תפרש פי זין, ב-1927, הגיע התור של הרבי הרייט. ובאמצע הלילה דופקים לו בדלת, ואומרים לו, באנו לקחת אותך למעצר, כי הרבי ניהל רשת של הפצת תורה בכל רוסיה. היה לו שלוחים בכל רוסיה, שניהלו בתי ספר, מקוואות, בתי כנסת, ובאו לעצור אותו. וזה היה כואב מאוד, משתי סיבות. א', בגלל הזהות של העוצרים. הזהות של העוצרים, זה היה שלושה חבר'ה נכדים של חסידים. הייתה אצל הקומוניסטים, הייתה מחלקה שנקראת איבסקציה. זו הייתה מחלקה יהודית, המחלקה היהודית, שהיא טיפלה בעם היהודי, באויב הדתי היהודי, בדת היהודית. והם שלושתם, שניים מהם היו נכדים של חסידים של סבו של הרבי. הם אמרו לו, אנחנו, סבא שלי לקח את החבילות של סבא שלך. אז האויב מבית, מהרסייך ומחריבייך, זה הכי כואב. הרבי פעם התבטא שאנשים האלה היו יותר אכזריים מאשר הגויים. אז א', הזהות של העוצרים, וב', היעד. הם אמרו לו, אנחנו לוקחים אותך לשפולרקה, שפולרקה זה היה מבצר באמצע לנגרד, שידעו שכל מי שנכנס לשם, או שהורגים אותו באותו הלילה, או שחוקרים אותו ואחר כך הורגים אותו. אבל זה היה מבצר, שזה היה תחנת מוות. זה לא היה מקום של כלא או בית מעצר זמני עד למשפט, זה היה בדרך למוות. והם הודיעו לו, אנחנו לוקחים אותך לשפולרקה, ואכן לקחו אותו לאותו מבצר והכניסו אותו לשם. והרבי כתב יומן מעצר, פרטני, מקיף, על כל השבועיים ורבע שהוא היה שם. והרבי אומר שמיד שהוא נכנס, הוא החליט לעצמו שהם כעין וכאפס ממש. שהוא לא סופר אותם. שמבחינתו כל הרע הזה, ושם הרע היה בשיא. אין מקום בעולם שהרע היה כל כך דומיננטי וכל כך נשכני כמו שם. אין לך לאן לברוח, אתה בידיים שלהם לגמרי, כביכול. אז הרבי החליט שהם כעין וכאפס ממש, ולכן לאורך כל המעצר, הרבי פשוט לא ספר אותם. הוא דיבר יידיש, הוא עשה שביתת רעב 6 ימים עד שהחזירו לו את התפילין, הוא הלך לצינוק בגלל זה, הוא היה בצינוק, לא נעים, רבי, אבל הוא היה בצינוק עד שהחזירו לו את התפילין, הוא לא שיתף איתם פעולה בחקירה, כמובן מיותר לציין. דברים מסמרי שיער, כשהם החזירו לו את התפילין, אז יום אחד הרבי, הם לא נתנו לו להניח אותם. אז יום אחד כשקראו לו לחקירה, אז הוא בדרך מיתה לחקירה, הלך סוער לפניו, אז הרבי לקח איתו את התפילין ולבש את השל יד, מהר מאוד, כי הוא ידע שיש כמה, בדרך כלל הסוער לא מסתכל אחורה, אין לאן לברוח שם. והבחור פתאום מסתובב, הרבי הספיק להניח את השל יד ולא הספיק להניח את השל ראש. הוא מסתובב, הוא ראה את הרבי, הוא התרגז מאוד, הוא נתן לרבי מכה בבטן, ואגב הרבי עד סוף ימיו היה משותק בגלל המאסר הזה. זה המכה, מכה חזקה מאוד ולא טיפלו בו וכו'. 23 שנים אחר כך הרבי היה משותק וחצי גוף, הוא לא דיבר. והרבי מחליט שהוא לא משנה, הם לא קיימים. היצר הרע הזה הוא דמיון, הוא לא קיים. ובפועל, בעקבות לחץ בינלאומי של הצלב האדום, של אמריקה, של לטביה, של צירים בכל מזרח אירופה, אז המירו את עונש המוות, הרבי ראה את המסמך שהיה כתוב עונש מוות, X, כאילו בהתחלה היה עונש מוות, מחקו את זה, החליפו לו את זה ל3 שנים גלות באיזה עיר עבודה, ובפועל אחרי 10 ימים באותה הרגלות שחררו אותו. אז בערך כל הסיפור היה כמעט חודש. המעצר ביחד עם הגלות הזו. וזה מעניין, השיא היה כמה שנים קודם. כמה שנים קודם, בחודשים הראשונים אחרי שהרבי הלך, נהיה רבי, הם קראו לו לחקירה, הם רק התחילו לתפוס את השלטון ברוסיה. והם קראו לו לחקירה, הרבי מתאר, ישבו חדר של 15 אנשים, קצרניות שחוקרות, שכותבות, אחד חוקר ואחת כותב, אחת מקלידה. והחוקר מתחיל לשאול את הרבי, מה אתה עושה? אנחנו שומעים עליך שאתה מקים רשת של יהדות. הרבי רק התחיל את הנשיאות שלו. הרבי כמובן לא משתף איתם פעולה, עונה בצורה גאה, אני עושה מה שאני צריך, אף אחד לא יכול להרתיע אותי. ופתאום החוקר מרים אקדח מהשולחן, ואומר לרבי, הצעצוע הזה כבר גרם לכמה אנשים לדבר. אז הרבי עונה בשלווה תשובה שאי אפשר לחזור עליה פשוט. הרבי אומר, הצעצוע הזה מפחיד את מי שיש לו עולם אחד ואלוהים הרבה. אני שיש לי אלוקים אחד ושני עולמות, אני לא נבהל מהצעצוע הזה. הרבי בעצם אומר לו, ממש את מה שאמרנו, אתה זמני. אתה מבוא. ואני חי עם הדבר האמיתי, אני חי עם הסלע האיתן, עם הדברים שישארו לנצח. ולכן אתה יכול לאיים עליי, אתה יכול להפחיד אותי, זה לא ישנה את המציאות. אף אקדח עוד לא גרם לאדם טוב להיות פחות טוב ממשהו. אבל הרבה אנשים רעים השתנו והפכו להיות אנשים טובים. אם נשים לב, אף אדם טוב בדרך כלל לא מקנה באנשים רעים. אבל אדם רע בדרך כלל מקנה בסתר ליבו באדם טוב. כי ככה זה. כי הרע הוא חלש, הוא רעוע, זה לא יעזור, הוא שקר, הוא אשליה. הוא דמיון. גם אם האשליה הזאת תופסת רוחב ועומק. והטוב הוא סלע איתן, הוא חזק. אגב, סתם להשלים את הסיפור, קראתי ממש אתמול, שהרבי אמר להם, היו שם שני חבר'ה, לולה ונחמן ציון, שהם שניהם היו נכדים של חסידים. והם מאוד התעללו ברבי. הרבי אמר להם, אתם חושבים שאתם תרוויחו משהו מזה? הסוף יהיה שאתם תסבלו מאותם אנשים. הם חשבו שהם יהודים, יהודי תמיד מנסה להתחנף לגוי. ובאמת הסוף היה שאחד מהם נהרג שם על ידי הקומוניסטים, והשני נטבע בנער. שניהם גמרו את החיים בצורה ממש נוראה. ואילו להבדיל אלפי הבדלות הרבי, אז כמו שאמרנו, אחרי חודש הוא יצא מהמאסר, ובסוף הוא עזב את רוסיה, כי היה לחץ בינלאומי גדול מאוד, הוא לא יכול היה להישאר שם. אז, והרבי בכל השיחות על בית עמוס תמיד מדבר על אותו רעיון, שדווקא שבפועל המאסר של הרבי גרם לתוספת תנופה בהפצת היהדות בכל רוסיה. כי אחרי שראו שהוא שוחרר, אז פתאום כולם הבינו שאפשר לנצח אותם. אפשר להבינו שיש האמת, שכמו שאמרנו, הנר של האמת מאיר את החושך. שיש גבול ליכולת של החושך, יש גבול ליכולת של הרע. אז דווקא הרע הזה, דווקא המאסר הזה, גרם עם כל הכאב האדיר שהוא גרם לרבי, באמת כמו שאמרנו, לאורך שנים רבות אחר כך, אבל זה גרם לטוב עצום, לתגבורת של טוב, בכל יהדות רוסיה. אז ממש אותו רעיון כמו אצל בלק, שכשחושפים את הרע, כשיודעים איך להתייחס אליו, אז דווקא יצר הרע יכול לחזק ולהוביל, ההתגברות אליו יכולה להוביל לתוצאות טובות.